כן, נזכיר היום כמה הלכות אולי בעיני בשולי גויים ויורה דעה מרן הביא בסימן קוף י' ג' המקור הוא בגמרא במסכת עבודה זרה דף למד דלת. שם המשנה אמרה איזה דברים אסורים אם עשו אותם הגויים. שם הביאה הגמרא ואלו דברים האסורים. אחד מהם הביאה הגמרא חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו. כלומר, כל חלב של גויים, שהגויים חלבו אותו, מהתורה זה מותר, התורה לא הזהירה על זה. אבל חכמים גזרו, למה? אנחנו חוששים שמהגוי הזה ילך ויערב בו חלב של טמאה. והיוצא מן הטמא טמא, היוצא מן המותר, מותר. אז זה חלב שחלבו גויים, אסרו אותו חכמים. דבר שני שחכמים אסרו, פת. לחם שאפה גוי, כל לחם שאפה גוי אסור באכילה. דבר שלישי שאסרו חכמים, אומרת המשנה שם, שלקות. שלקות פירושו בישול. בדרך כלל זה ירקות שלוקים, בכל שכן בשר מבושל, עוף מבושל, ולא משנה מטוגן או אפוי בתנור או צלוי על האש. כל דבר שהוא מבושל בשל אותו הגוי, אסור לאכול אותו. כבשים, כבושים שהגוי עשה. כבוס, כמבושל דמי. מה נקרא כבוס? כל שאושרה במים 24 שעות, כל שכן נמצאם לו גם חומץ ומלח ושאר דברים שנוהגים לשים בכבשים, הרי זה בכלל כבשים, והם אסורים. מאיפה הרי היה? אמר חנינה, שם בגמרא הביא, מאיפה למדנו? אמר רבי יוחנן, שכך נאמר, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, וגם מים תיתן לי ושתיתי. מה פירוש וגם מים תיתן לי ושתיתי? אוכל, ודאי, מי שאוכל, שותה איתו, ידוע, אי אפשר לאכול בלי שתייה. אלא אומר, הפסוק בא ללמד אותנו הלכה. מה אוכל אי אפשר לאוכלו, כמו שהוא עד שיבשל אותו, כך כל סוג מאכל, אומרת הגמרא, שאני לא יכול לאכול אותו כמו שהוא חי, עד שיבשלו אותו. אבל דבר שאפשר לאכלו כמו שהוא חי, והגוי בישל, לא אסור. מאיפה למדנו את זה? מהמים. ומים, בכסף תיתן לי ושתיתי, מים, אם אני בישלתי אותם או לא בישלתי אותם, הם אותו דבר. לא מדובר בקפה או תה או בשאר דברים אחרים או מרקים. מים, אומרת הגמרא, רב חמא בר חנינא אומר, כמו שמים, אם אני לוקח מים כמו שהם, ואם אני מבשל אותם, הם לא משתנים, הם נשארים כמו שהם, כי לא צריכים בישול, כך כל דבר שלא צריך בישול, בישל אותו הגוי, מותר. אבל דבר שצריך בישול, ובישל אותו הגוי, זה אסור. למה? הגמרא אומרת, נשתנו מבריאתן, זה היה ירק לא מבושל, תפוח אדמה, אי אפשר לאכול אותו לא מבושל. בשל אותו הגוי, צלה אותו, שליח אותו למדורה, ואתה רוצה לאכול אותו, אסור. אם כן יוצא כעת, צריך להיזהר מבישולי גויים, הגמרא שם הקשה, אלא אם כן חיטים ועשם קמח, גם כן השתנו מבריאתם. בהתחלה זה היה נקרא חיטה, עכשיו זה נקרא קמח. האם תאמר לי שזה אסור? אומרת הגמרא, לא, זה אותו, זה חיטה, חיטה, קמח, קמח, עדיין אי אפשר לאכלו. מתי אפשר לאכול אותו? תיקח את הקמח, תעשה ממנו דייסה, תיקח את הקמח, תעשה ממנו בורגול, תעשה ממנו קובה, תעשה ממנו סיגרים, תעשה ממנו כל דבר אחר של מאכל, ויהיה ראוי לאכילה, אז הוא נאסר. קפה, יש על זה מחלוקת. הרב חידה כתב בברכי יוסף, מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. רבי מעשה, למה לא רצו להגיד אסור מפורש? כיוון שראינו הרבה חכמים שהיו נוהגים בזה כולה. היו הרבה חכמים בארצות ערב וגם פה בירושלים העתיקה, מזמן או לפני 70 שנה. היו יושבים לומדים, מתעייפים מהלימוד, וכל היום אין להם אוכל, אין להם כלום. רוצה דעה צלולה, הולך לקפה הערבי, הערבי עושה לו כוס קפה, בשל לו את זה. על הפינג'ן, על הגחלים, ושותים, היינו נוהגים בזה כולה, למה זה סוף סוף מים? אומנם יש שם קפה, אבל מצאו צד של כולה בזה. אבל החסידים ואנשי מעשה, אומר הרב חידה, היו נמנעים מלשתות קפה של גויים. עוד מעט נגיע לכל זה בעזרת השם, זה רק, רק תזכרו שיש איזה סמך מן התורה, מהפסוק, אם שאל אותך האדם, מאיפה הראיה שאסור לאכול בשולי גויים? אוכל, בכסף תיתן לי ואכלתי, וגם מים תן לי בכסף ששתיתי. זאת אומרת, האוכל דומיה דמים, רק כמו מים שלא נשתנו מבריאתם, כך אוכל שלא נשתנו מבריאתו מותר, אבל אם זה השתנה מבריאתו, יהיה אסור. עכשיו בא הרמב״ם עליו השלום, והציב שני תנאים. הרמב״ם בהלכות איסורי אכילה, הביא שני סוגים של איסור. מתי זה אסור? אחד, כל דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, זאת אומרת, ירקות ידוע, יש ירקות שאוכלים אותם, בצל ומלפפון ובנדורה וכל השאר, אתה אוכל אותו כמו שהוא חי. בשל אותו הגוי זה לא נאסר, וכן פירות, פירות שנאכלים כמו שהם חיים, אומר הרמב״ם ובשל אותם הגוי, אבל כמובן לא מדברים כאן מדיני כשרות, או תוספות של כל מיני היום עושים אצלנו, יש כל מיני חומרים, בלי חומרים, או אצלך בבית נגיד, בשל אותו הגוי אין איזה בעיה. אבל הדבר שאי אפשר לאוכלו כמו שהוא חי, ובשל אותו הגוי, אסור. תנאי שני כתב הרמב״ם, בתנאי שעולה על שולחן מלאכים. מה זה שולחן מלאכים? בסעודה מפוארת, סעודה מכובדת, אתה מכבד את האורח שלך, אתה מכבד את ה... יש לך ארוחה חגיגית, מביאים את זה, אז אם מביאים, זה אסור. אבל אם לא מביאים, מותר. איך? יופי, זה יבוא בסוף. מרן כתב בסוף הסימן בקוף י' ג' שכל כלי שבישל בו הגוי, הכלי נאסר וצריך להגעיל אותו. אבל בדעבד, אם בישלו בו, הוא אומר שהאוכל לא נאסר, כיוון שעיקר האיסור הוא דרבנן ולא דאורייתא. מגיע לזה עוד מעט. יש בזה גם כמה דעות בהלכה הזאת. עכשיו יוצא מכאן שזה הטעם. עכשיו מה הטעם שאסרו חכמים? למה חכמים אסרו? באיזה סיבה? מה יש? ואם הגוי בישל מה? והוא בישל אצלי בבית ואני רואה אותו וכל הכלים הכל נקיים, הכל כמו שצריך להתקדת וכהלכה, למה אני אוסר את זה? הרמב״ם מביא שהחכמים אסרו משום חתנות, שעל ידי זה יהיה קרבת דעת, הוא יהיה חבר של הגוי. שמאי, סובח לחר, אז הוא נהיה חבר של הגוי, חס ושלום, מתחרב, מחבר איתו, מחר, הפסוק אמר, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך, פן יסיר את בנך מאחריי. אחרי זה יבואו להתחתן איתם, והתורה אמרה, ולא תתחתן בן. באו חכמים ועשו השערה, איך באים לידי להתחתן בן, מה ככה בא ומתחתן בן? יושבים יחד, בהתחלה שותים יחד, אחר כך אוכלים יחד, וממילא אחר כך מתחתנים גם יחד. זה הטעם שהרמב״ם כתב שאסרו חכמים. אבל רש"י בגמרא שם מסרת עבודה זרה זה, דף למד דלת, רש"י פירש פירוש אחר. כתב רש"י שחששו רבנן שמי יאכילנו דבר האסור. דבר אסור, מה זה דבר אסור? הוא מאכיל אותך, לך תדע מה הוא יכניס פתאום בתוך הסיר, בתוך הכלי. כבר היה מעשה, היה פעם בזיכרון יעקב, היו הולכים שם הרבה, היו הולכים כבר כמה שנים, זה נפסק הדבר אחרי המעשה שהיה. היו הולכים לאכול, לעשות שם שבתות וישיבות וכל מיני חכמים וכל מיני זה. תדעו, מחינה שאני אומר, חכמים, יש הרבה חכמים שהם עטרה על ראשנו, אנחנו מכבדים אותם, אבל סליחה, בענייני כשרות לא צריך לחפש צדיק, אל תחפשו צדיקים. בענייני כשרות תחפשו איש פיקח עם עיניים פקוחות שיודע ומכיר בתחבולות וברמאויות. יש הרבה חכמים שהם תמימים וצדיקים שהם לא יודעים שיש, איפה יש מכשולים, והם חושבים שזה בסדר. לכן בדברים אלה, סליחה שאני אומר ואני חוזר ואומר את זה, כמו שעינינו ראו ולא זר, עשרות פעמים יש מכשולים, כשהם לא מבינים כל כך בתחבולות וברמאויות. צריך חכם, כמה תנאים יש בסנהדרין? נבון לחש, וסיים מבין, ויודע דבר מתוך דבר, הוא בקיא בכמה שפות, הוא בקיא בתחבולות, הוא ברמאויות, ומהות כאן יודע, אז הוא נזהר. אז זה הולכים לשם, אה? וכמה שנים היו אוכלים שם בשבתות. יום אחד, היה, זה סיפר לי המשגיע בעצמו, היה איזה משגיע כשרות שהוא התלווה גם כן לאותו, לאותה קבוצה. הוא לא בתור משגיע כשרות, הוא בא במשפחה שלו לפוס. אז ביום שישי, בתוך הרגל, נכנס לתוך המטבח לראות איך מכינים את האוכל. וראה את הגוי מכין את הסיר של החמין, הכניס שם את כל הבשר, ברוך השם, כולו מהודר וכדת וכהלכה, והנה הכניס שתי קילו חתיכה בלוק של שתי קילו חמאה לתוך הסיר של החמין. הוא התקרב לראות שזה לא מרגרינה, או יש מרגרינה בטעם חמאה, או יש כל מיני דברים. הוא ראה אותו, אומר לו, מה זה? אומר, זה חמאה. אומר, זה אסור. אומר, לא, זה בהכסיר הבדעת. אומר לו, זה בהכסיר הבדעת. הוא תחיל לצעוק עליו, אומר לו, 4 שנים אני עושה את זה, יוצא חמין הכי טעים. ואף אחד לא אומר לי מילה. אז בקיצור, ראיתם? זה בישולי גויים. נשאקלו בישולי גויים. מה עושים היום? היום בתי המלון, בתי האוכל, כולם. אתה תלך שם, אה? תראה, שם נר נשמה. מה קרה? יזכור, כתוב עליו יזכור. מה זה נר נשמה הזה? אומר, שאלת הערבי. הערבי אומר, זה המשגיח הדליק אותו. מה המשגיח הדליק? אומר, אני מדליק את האש מהנר נשמה. איזה אש? איזה בטיח יש שם באש בכלל? הכל עובד היום חשמל, קיריים חשמליות, תנור חשמלי, פלטה חשמלית, הכל חשמל, הגוי מפעיל את הכל, הוא מבשל הגוי. אז הוא שמה שם הנר נשמה, והוא אומר שהוא אמר לי, שאני רוצה להדליק אש, אני אדליק מהנר נשמה. איזה נר נשמה, ולא ינוח בשלום על משכבו, איזה נר נשמה, איזה נשמה. אין לו נשמה בכלל, זה מצילן. לכן צריך זהירות, משה, אל תיכנס כעת לשאלות, כי יש בעיות בלי סוף. יש בעיות בלי סוף, ותבדוק את זה בעצמך. תבדוק את זה בעצמך, לך לכל שמחה שיש, כל אולם שמחות, תיכנס בפנים למטבח, תסתכל מה קורה שם, מי נוגע במה, מה נוגע במי, מקום שיש גויים, ודאי שיש שם בישולי גויים. אין דבר כזה. כל מטבח שמחזיק גויים, וזה לא משנה איזה סוג גויים. יש מרוסיה, יש מצ'צ'ניה, ויש מצ'כיה גם כן. ויש גם ערבים. כל הסוגים יש. לכן צריך זהירות. מה נפקא מינה בין הטעם של הרמב״ם לטעם של רש"י? הרמב״ם אמר משום איסור חתנות. רש"י אמר שמאכילנו דבר אסור. נפקא מינה אמרו... מי ש... אם מותר להתחתן עם בת של מחלל שבת, או אם מותר לאכול מבישול של מחלל שבת, כי מחלל שבת, הרמב״ם עליו השלום בפרק למד כתב, שבת ועבודה זרה חמורים מאוד מאוד ככל התורה כולה. זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה, מי שכופר בקדוש ברוך הוא, או משתף עם הקדוש ברוך הוא כוח אחר, זה בכלל עובר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כך כתב הרמב״ם בעבודה זרה. אם אמר לרופא, חס ושלום, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא והרופא הציל אותו, הרי זה עובד אלילים. אם אמר הקדוש ברוך הוא והטנק הציל אותו, זה עובד אלילים. אלא יאמר, הקדוש ברוך הוא הציל אותי על ידי ששלח את הרופא. כך תגיד. אבל לא ישתף עם הקדוש ברוך הוא שום כוח. כל שכן אלה שמזכירים בשר ודם ובוטחים בהם. אוי להם, השם עושים לנו צרות צרורות. אנחנו כולנו באותה ספינה, בסכנה גדולה, כשהם בוטחים על הכוח שלהם. השם מצילנו. אז זה נקרא עבודה זרה. שבת ועבודה זרה שקולים ככל התורה כולה. אומר הרמב״ן, כל מי שמחלל שבת בפרהסיה, דינו כגוי לכל דבריו, לא מצטרף למניין, לא יכול לעלות למניין 7 עולים, זאת אומרת, בתור מוסיף אפשר לעלות אותו מפני דרכי שלום, לא מצטרף לזימון, כהן כזה לא יכול לעלות לדוכן ולברך את העם, וברכתו ברכה לבטלה, ובישולו, בישולי גויים, ויינו יין נסך. זאת עולה בכוח, בכוח מה נעשה? אז אתה גם תפעיל כוח. מה אפשר לעשות? כוח מול כוח, ככה זה, זה אמר צ'רצ'יל פעם. אז כן. עוד מעט נגיע לחוץ לארץ, עוד דקה, תרשה לי. כן, אז עכשיו יוצא, יש רשב"א על זה מה שאתה שאלת. עכשיו יוצא לסיכום שיש נפקא מינה בין הרמב״ם לרש"י, למה? לפי הרמב״ם, משום חתנות. משום חתנות, אין בעיה. למה? הבת של המחלל שבת היא לא אסורה. עכשיו אם תבוא בת של מחלל שבת והיא רוצה לשמור שבת ושבה בתשובה, רוצה להתחתן, מותרת. נגיד לה ברוכה הבאה, ברוכה את להשם. אבל לפי טעם רש"י שכתב, מטעם שמאכילנו דבר אסור, אז גם מחלל שבת ופרהסיה אסור לאכול מידיו. למה? כיוון שהוא מזלזל, הוא מחלל שבת, אז הוא מה זה בכלל אצלו? מה זה בזר בחלב? מה זה שחיטה כזו, שחיטה כזו? זה כולם אותו דבר, הוא אומר. ואנחנו איננו רואות שיש המון תקלות ויש המון איסורים. דוגמה קטנה אני אתן לכם. מרן עליו השלום בסימן סמכתת כותב, דין שאם שחטו את העוף או שחטו את העגל, הכל היה בסדר. הסכין הייתה חלקה שבחלקות, ואז ריאות היו נקיות לחלוטין, בלי שרחה ובלי רירין ובלי שום דבר. אבל בתוך הגוף של העוף בפנים מצאנו איזו מכה קטנה, טיפת דם. אומר מרן, אסור למלוח את זה, חייבים להוריד את הדם הזה. עכשיו הם לא עושים. היום הכשרויות, חלק גדול מהם, אני לא עושה הכללות, לא אכפת להם, זה נקרא צרירות דם. למה זה עולה כסף? אני צריך להעמיד עוד משגיח מיוחד שיבדוק אוף אוף. ואיך שהוא רואה באוף, יש שם איזה נקודה אדומה או נקודות אדומות או מכה אדומה או איזה צרירות דם, זה לא מועיל, מרן כותב, שלא מועיל המליחה שלו. ואם מלח אותו, זה אסור. אז הם לא נזהרים בזה, הם נכשלים. ולכן כל אחד היום מצפצף בקולו כציפור. ומה ההבדל? מה זה? זה אותו דבר. אתה למדת שולחן ערוך? אתה היית שם בית המטבחיים? אתה יודע איזה תקלות יש? כמה תקלות יש עם צומת הגידים שהם קרועים? כמעט 5%, זה מיעוט המצוי. אם לא בודקים צומת הגידים, העוף הזה אסור באכילה. וכן אז זה הדרך, אם לא בודקים את הריאות כמו שצריך, ולא בודקים אחד אחד ולא מתגני, זה חס ושלום בא לידי איסור. אז אומר לכן, זה ההבדל. חשש שריח אכילנו דבר איסור, נמצא לפי זה, גם מחלל שבת ופרהסיה, שהוא מבשל בתוך הבית אוכל, המסעדה, או באיזה מקום, אסור לאכול מהתפשיל שלו, זה כמו אותו דבר, כמו בישולי גויים, ולא הבדל בכלל. שמרן כתב עוד חידוש, שאפילו בישל בבית הישראל, בכלים של הישראל, את הבשר שאתה קנית או הבשר שאתה שחטת, והוא כשר למהדרין מן המהדרין, וגוי בישל אותו, מחלל שבת בישל אותו, אסר אותו. אסר לך את האוכל, אסר לך את הכלי. עכשיו כל הכלים שנגעו באוכל כשהוא חם חייבים בהגעלה. עד כדי כך. לכן צריך זהירות ולא להקל ראש בדבר הזה. עכשיו הרשב"א כתב, מה נעשה אנחנו שיש לנו שפחות כנויות? היו קונים אז שפחות. הולכים לשוק, קונים איזה תינוקת או איזה ילדה, מביאים אותה אצלם הביתה, מגדלים אותה שם, זה כמו מאומצת, והיא גויה. והיא התפקיד שלה היה לנקות, לרחוץ כלים, לפעמים גם הייתה מבשלת. בא הרשב"א והזהיר, מרן הביא אותו להלכה בקוף י"ג, שאפילו שזו שפחה שהיא קנויה לו והיא נקראת בת בית אצלו, אסור לה לבשל. כל בישול שהיא תבשל, כמו שהיא גויה, כל בישול שהיא תבשל, הבישול הזה אסור. ולכן ייזהר בזה. אני לא יודע, לא יודע. יש לו בעיה, בהחלט יש לו בעיה. את מי? בשביל מה לגייר אותה? עזוב אותה, תשאר גויה יותר טוב. מה, אנחנו לא בעד לגייר? עכשיו לגבי, אמרנו ירקות. יש ירקות שנאכלות כמו שהם חיים, אז אין בהם כל כך בעיה. אבל תכף תראו, יש בעיה, מרן כותב, שאם בא הגוי, לקח ירקות וזרק לתוך הסיר של הבשר. הירקות האלה נאסרות. ולמה לא הירקות? אמרנו שירקות שנאכלות כמו שהם חיים, מותרות באכילה. למה הן נאסרות? או מפני שהן קולטות טעם הבשר, אז הן משתפחות. אין טעם של ירק שהוא פרווה כמו ירק עם טעם של בשר. הוא סופג את כל הסמונית והטעם של הבשר, הוא משתבח על ידי זה. ולכן אם שם הגוי ירק בתוך הסיר, גם הירק הזה נאסר. הבשר לא, הבשר זה יהודי בשל. אבל בא הגוי, רצה ככה לעשות הפתעה, קנה איזה ירקות מיוחדות והביא אותם, שליח אותם לתוך הסיר, אסור לאכול אותם, כמה שזה שם אותם הגוי. עכשיו לגבי טורמוס, והיום יש טורמוס, והגויים גם כן עושים את זה לפעמים. לפעמים הפועל הגוי נמצא בתוך החנות, כל מיני זה מעדניה, או כל מיני פיצוצייה, כל מיני יאייה, שמה, שמים שמה, והטורמוס הזה עושה אותו גוי. יש מחלוקת בזה. רבנו ירוחם התיר. למה? הוא אומר, זה לא עולה על שולחן מלאכים. זה דבר קל, כמו גרעינים, פיצוחים, זה לא שמים בשולחן מלאכים. אבל שאר הפוסקים אסרו אותו. הרמב״ם אותו דבר כתב על אפונים, מה שאתם שאלתם לגבי חומוס. אפונים זה חומוס בצורה אחרת, זה אותו דין לכולם. אפונה היא ירוקה, חומוס יותר מיובש, יותר יבש, יותר זה. זה אותה, מאותה משפחה. כתב הרמב״ם, כיוון שעל אפונים אין אדם מזמין את חברו לשולחן לאכול אפונים, מי שם אפונים על השולחן? מזמין אותו בשביל לאכול בשר, דגים, ביצים, או איזה דברים משובחים, אבל אפונים זה אין דרך להעלותה על השולחן מלאכים. גם בתוך, נגיד, מסעדה יוקרתית, לא ישימו שם האפונה בתור תוספת, אומר הרמב״ם שאפונים שמבשלים הגויים מותרים. ועל זה סמכו שהכליות שהיו קולים הגויים, אבל איזה כליות? לא שקדים בפיצוחים היקרים. כך כמו גרעינים בדברים פשוטים, התירו אותם. כיוון שאין הגויים, שאין, זה עולה על שולחן מלאכים. אבל יש, עליו השלום, הרב ממונקץ, יש לו שיטה על שולחן ארוך יורד דעה, כתב שם שהוא נוהג לקנות אותם, זה כמו היום, היום מצוי שמביאים את החומוס הזה, הגרגירים, חומוס גרגירים יבש, לא מדבר על הלח, מה שקוראים ביידיש ארבש, זה משהו אחר, אלא החומוס הקלוי הזה, הוא בא בסכין מטורקיה, וזה כבר שם המיובש בתנורים שלהם. נו, אז זה בעיה כעת של בישול הגויים, וכאן באפונים האלה יש הרבה שכתבו שאסור. אז הוא כתב עליו השלום שהוא נוהג בדרכי תשובה, דרכי תשובה של רמי מונקץ, שהוא נוהג לקחת אותם, שים אותם במחבת אצלו בבית או בתנור, מוסיף עליהם קצת מלח וזה, נותן להם קצת צבע, וזה נהיה גמר מלאכתו ביד הישראל, ואז זה יהיה מותר. אז הצס, אלא החומוס הזה שיש בשוק היום, הוא לא קלוי כמו שצריך, הוא מגיע גלם כזה עם עסקים, מותר יהיה לקחת ולשים אותו ולבשל אותו קצת, כדי שאתה תוכל לאכול ממנו. עליו אחי, יש קצת בעיה. אבל חומוס של מריחה, זה האמת, אני לא יודע על מה כל השערה, אומר לכם את האמת. חומוס הזה, זה לא עולה שולחן מלאכים. בפרט החומוס הזה שנמצא בשוק, תדעו שהחומוס הזה שנמצא בשוק, הוא מזויף כולו. אני דיברתי עם היצרן בעצמו, לא עם זה. בקריאת מלאכי, אמר לי, תדע, אני שאלתי אותו לתגבי דיני ברכות. מה מברכים? אדם פעמים רעב, לא רוצה לאכול לחם. קרא קופסה חומוס, קנה אותה מהשוק עכשיו. היום יש חומוס עם גרגירים, זה משהו אחר. אני מברך על הגרגירים בורי פרי האדמה. אבל יש בלי הגרגירים, נגיד החומוס נטו. לוקח אותו ולא רוצה לאכול. אמר לי, הרב, תדע, זה 90% קונפלור, תירס. וה10% האחרים זה כל מיני תבלינים וחומרי טעם. יענו לא מכיר חומוס בכלל. אז זה ברכתו שהכל נהיה בדברו. אומרים אלה זה גם מטעם בישולי גויים אין כאן. כי אני לא יודע מי בישל את זה שם. גוי, היהודי, או מחלל שבת וכדומה. אבל זה לא עולה על שולחן מלאכים. בשום מסעדה או בשום אולם יוקרתי, אני אומר שולחן מלכים, זאת אומרת זה שולחן של כבוד, לא ישים חומוס כזה על השולחן. זה ישר, הטוען יודע, זה לא זה, ויש שמפחדים, אז היום מבקר מסעדה, בא לשם, יכתוב עליו כתבה, 50 שנה איש לא ייכנס למסעדה הזאת. אז הוא לא ישים דבר כזה. זה לא דבר ששמים בכל מקום. יש חומוס משובח יותר, שהוא מכיל חומוס, יקר יותר, זה משהו אחר. אבל זה החומוס הזה, זה לא עולה שולחן מלכים, לכן בזה אין בעיה. הוא בהחלטו שהכל נהיה בדברו. רק אני לא אחראי לבריאות, זה מבחינת בריאות, זה תשאלו הרופאים בהדסה, יגידו לכם מה לעשות. לא, אתה לא עושה תור, הוא דבר, ואתה מדבר, וההוא מדבר, איך אני אענה, למי אני אענה? אני אפילו לא זה, אין מלאך אחד עולה, עושה שתי שיחויות, כל שכן בן ציון. מה השאלה שלך? אני לא יודע. לא, יש חומוס אלה, מנגבים חומוס בפיטה. מה אתה אומר? אתה הרבה דברים שומע, והרבה דברים מתברר שיש לך איזה מלאך שקרן, מודיע לך ידיעות לא נכונות. לימון היבש, לא ידעתי מה איתו. זה אוכלים אותו כמו שהוא חי? לא. וזה מבשלים אותו, שמים אותו במרק. וזה מגיע מפרס? מטורקיה. באחד יותר כמו השני, בקעד שניהם. מה ומה זה? זה מבושל ראוי לאכילה? הוא לא ראוי לה. אפשר לאכול אותו ככה? לא. אז זה יעזוב אותי ממנו. גם המלח והטבן אותו דבר. כן, לא, לא להיכנס כעת. שאלות כשרות, תעשו לי, תבעצלו אותי שאלות כשרות. אנחנו נתמקד היום בנושא של, די, צריך למצות אותו. הנושא הזה של דיני בישולי גויים, כדי שבעזרת השם, לפחות נדע את הדינים ואת המקורות שלהם. עכשיו, יש לגבי הבישול. מה נקרא בישול גוי? בגמרא כתוב, אם התחיל הגוי לבשל, או סיים הגוי את הבישול, זה אסור. אבל הגוי בישל רק באמצע, מותר. מה פירוש התחיל, מה פירוש סיים? בואו נגדיר את זה. אתם מקשיבים או... פירושו ככה, תדעו, כל דין בישול, כמו למדנו מהלכות שבת, יש בישול בן דרוסאי. בן דרוסאי, זה היה איזה גנב אחד גדול, רשע, שהוא היה בא, וכל הזמן הולך בפורץ בתים, רוצח, הכל היה עושה. והיה מגיע לבית שלו, בחבב, כמה שניות, פותח את הסיר, האוכל חצי מבושל, לוקח אותו אוכל, ובורח מהר, למה שלא יתפסו אותו. אז בן דרוסאי הפך להיות סימן מודד של בישול. כל מאכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, נקרא בישול לגבי איסור שבת. לא התבשל כמאכל בן דרוסאי, כלומר בן דרוסאי לא היה אוכל את זה, כי זה עדיין לא מבושל בכלל. מה ההגדרה? שנאכל על ידי הדחק. חצי בישול. אז זה נקרא לא מבושל. אותו דבר עם הגוי. התחיל לבשל והבישול היה, לא הגיע למאכל בן דרוסאי, לא נאסר. בא יהודי והמשיך את הבישול, אז זה בסדר. עכשיו זה יתיר אותו. אבל אם היה מצב הפוך, למשל, היהודי בישל מאכל בן דרוסאי, ובא הגוי וסיים, אין בזה בעיה. כיוון שזה כבר נתבשל ביד הישראל. הגוי רק סיים את הבישול. אז לכן אני צריך שתהיה תחילתו בסיומו ביד הגוי, שאז זה יהיה עיקרי בישולי גויים, ואז זה יהיה אסור. אבל לא היה תחילתו וסופו ביד הגוי, זה יהיה מותר. ככה אמרה, ככה הגמרא הביאה. עכשיו יש לנו עוד לגבי בשר מעושן. מה דין בשר מעושן? ידוע שיש הרבה שמבשלים על ידי עישון. פשוט מאוד, היום שורפים קש, עד היום יש את זה בהרבה מקומות, שכאלה עושים את זה בבתים. דג מעושן, בשר מעושן, עוף מעושן, שמים לו עשן, ודרך העשן יש עשן חם ויש עשן קר. עשן קר לוקח כמה שעות, אפילו יום שלם עד שזה מתבשל. הם תולים את זה באוויר עם חבלים, מה לא עושים בשביל אוכל? אמר כבר אבן עזרא, להכין את האוכל לוקח יום שלם ולאכול אותו שתי דקות. אז זה מבשל אותו, והוא מתבשל לאט לאט, סופג את העשן, והעשן שמים לו כל מיני תבלינים, כל מיני דברים, הוא קולט את זה, על ידי זה מתבשל. האם זה נקרא בישול או לא? כי היום רוב האישול נעשה על ידי גויים. גם אז היה, לפני 400 שנה, ב-500 שנה, היו מבשלים הגויים. אז יש לנו ירושלמי מפורש שמסכת נדרים, ירושלמי שמה אומר שבישול על ידי אישול לא נקרא בישול. ונפקה מנה, אם גוי עשה בשר מאושן, מותר לאכול את הבשר הזה. כמובן שהוא בפיקוח. כמובן שזה דבר, או דג טהור, שאנחנו מכירים את הדג, שזה דג טהור, והוא ישן אותו, מותר. וכן כל דבר שישן הגוי. עשה אותו מאושן, ואתה רוצה לאכול אותו, מותר לאכול אותו, כי זה לא בכלל בישול. יש רוצים גם את הכיתור היום להתיר, לדמות את זה לאישון. כמה שכיתור זה לא על ידי ממש בישול ממש, או אש, או מים, אלא זה תולדה של, של מים, של חימום. אז למעשה, האישון יהיה מותר. הוא הדין, מרן נביא, לגבי מליחה. היו אז בזמנם, וגם היום, מולחים את הדגים. למשל, יש הרבה, הרינג מגיע, והשני, איך קוראים לו? מתיאס. יש כאלה משתגעים על זה. בחביות, הם לוקחים את הדגים האלה, משרים אותם בתוך מלח, שמים להם קצת תבלינים, סוגרים את החביות, וזה למד, זה בינתיים, המלח עושה את שלו, אחרי איזה חצי שנה, שנה, לפעמים 10 שנים, פותחים את החבית, מוציא לך דג, אתה שוטף אותו, ואתה יכול לשים עליו חומץ, בצל, יש כאלה מתגנים, יש כאלה מוסיפים אותו תוספות, וכדומה, ואוכלים את זה, מה דינם של המליחות. אז הבית יוסף הביא, דגים קטנים, זה שהם מולחו ביד הישראל, ונגמרו ביד הגוי, זה מותר. אבל דגים גדולים, כמה שאין דרך לאכול אותם כך, כי דג גדול במלח לא יתבשל טוב, לא יהיה מוכן לבישול, אלא צריך גמר בישול. אז אם עשה את זה ישראל וגמר את זה הגוי, זה לא טוב. זה אסור. למה? בקיצור, כי למדנו תמיד, כל שתחילתו או סופו ביד הגוי, יהיה אסור. ולכן, בדגים מלוחים, זה הדין. לכן אנחנו היום מתירים אותם. הרי כל הקופסאות של הסרדינים, והטונה וכו' שמגיעים, איפה זה היום? היום הכל נעשה באונייה. תדעו, לא רק זה היום, גם הדגים שאנחנו קונים אותם היום בשוק, אין כמעט דגים טריים, הכל הדגים הם כפויים. וגם דגים טריים שמוכרים לכם הרבה פעמים, אני בדקתי את זה, זה דג שהיה כפוא והפשירו אותו, וששיקנו אותו, אז מראה לך אותו כאילו זה דג טרי, וזה לא טרי. זה דג כפוא, ויכול להיות שעבר עליו גם 6 חודשים. עכשיו איפה מקפיאים את זה? היום לא עושים כבר מה שהיה פעם, המפעלי הדגים. אין היום כבר מפעלי דגים. יש אונייה ענקית, שהיא בית חרושת צף, שהיא נוסעת בים, בים התיכון, בעיקר בחופי נורווגיה, יש בחופי הודו, שהיום בקנדה, נפקה מינה היום תדעו שיש בעיות, אגב אני עובר רגע לדין של תולעים, תיזהרו מאוד. בקלה צעיר, אסור לגוע בו, הוא מלא תולעים. כל הבקלה צעיר. בקלה הרגיל, את צריך לקנות שיהיה משגחה. אחרי זה סלמון, יש 2 סוגים. הסלמון שבא מנורווגיה, הוא נקי לגמרי. הוא דג יקר וטעים. אבל הסלמון שבא מהודו או מסין, מכל המזרח הרחוק, מלא תולעים. אז לכן צריך לשים לב על הדגים שהאדם קונה אותם. אלה 2 הדגים שבעיקר מצויים בהם. אחר כך יש מושטים, זה אמנון, דג אמנון מה שנקרא. זה דג טבריה, אבל הם מביאים אותו היום מסין גם כן. זה בא, מגיע שניצל, זאת אומרת הוא ללא השדרה, קלפים אותו את הדג, מורידים לו את הראש, מוציאים את השדרה הפנימית, אין לו עצמות בכלל, ומוסיפים לו מים, תוספת מים. לפי החוק מותר 10%, הם מחמירים, מוסיפים 30%. אז אתה משלם עבור הקרח, שוקל לך את זה, ואתה מביא את זה הביתה, הדג הזה הוא נקי. זה הוא בסדר, פחות או יותר. אבל יש דגים שבהחלט צריך לשים לב, כי מצוי בהם תולעים. תולעים הזה, האלה, או גדלים, יש גדלים עם הדגים, ויש, באים מהעופות. למשל, עד היום יש בבית שען, עמק בית שען, יש שם עופות, יש שם, בריכות של דגים גדולות מאוד. שם על יד מושב ירדנה, בית יוסף, כל הכביש הזה שמגיע עד סיבוב צמח, כל הקטע הזה, יש שם גידולי דגים. עכשיו אתה תראה בעונות האלה המתחלפות, מלא עופות יש שם באזור. מה הם עושים העופות האלה? הם באים לאכול. הם אוכלות ליום בין קילו לשתי קילו דגים. הן יורדות, צוללות לתוך הזה, הם שמים להם רשתות, שמים להם, קורעים את הרשתות, הכל יש להם, את כל התחבולות, יש להם גם להם פורצים, יחידת פריצה שפורצת את הכל. עכשיו, העופות האלה, במקורים שלהם, יש נגוע, מלא תולעים וכינים, שהם יורדים לאכול את הדגים, אז הם פולטים תולעים. ממילא הדגים האלה מסכנים מקבלים בראשים שלהם תולעים. ומפה באה תולעים בדגים. יש את זה גם במכה הזאת, גם בחוץ לארץ, ועוד מקומות. היום גם הדגים כבר לא גדלים באופן טבעי, כמו שפעם היו בים הפתוח, או בכנרת. היום זה הכל בריכות, יש רשתות בתור, אפילו אתה רואה את זה בתוך הים, זה מרמים אותך. בתוך הים בונים שם מחיצות, ועושים שם רשתות, מגדלים שם את הדגים, זה לא גידול טבעי. מה נפקא מינה? הדג הזה גדל פי שלוש, על ידי הורמונים שנותנים בו לאכול, אתה אוכל הורמונים. קיצור. אז ממילא יש בעיות של, גם של תולעים. יש. על זה לא הצליחו להתגבר. לכן צריך להיזהר, לקנות דגים שאין בהם חשש של תולעים, כי זה כל תולע ותולע. אומנם זה שרץ המים, הרי שרץ העוף, הגמרא אומרת, זה שש מלכויות. זאת אומרת, אם אחד זבוב או יתוש, שש לבים. תולעת זוחלת על הקרקע, חמש לבים. תולעת שיש במים, ארבע לבים. אחרי נזהר האדם מאוד מאוד. זה כאילו אכל ארבע פעמים בשר חזיר. אחרי צריך להיזהר, לא לאכול זה, אלא מה שהוא יודע, שזה נקי לחלוטין. יש היה פעם גם את הדג, ראיתי איך קוראים לו, איזה דג היה בשר שלו מאוד משובח, והוא היה, זה לא הליבוד, יש משהו דומה לו. גם הליבוד יש בו בעיה. יש, זה דג בשרי לבן, ואתה רואה שם תולעים בתוכו, בתוך הבשר שלו ממש. תשים אותו מול השמש, ואתה רואה שם את התולעים. או שאיך שהם מתרבים שם בפנים. לכן צריך זהירות בדברים האלה, שלא ייקשה לאדם ולא יבוא לידי מכשול חס ושלום. כן. אם הגוי מה עשה? כן. לא, אז אם אתה הקדמת והוצאת את הסיר לפני שזה יגיע במאכל בדרוסאי, הצלת את הסיר. אבל אם זה הגיע למאכל בדרוסאי, זה נאסר. כן, כן, כן. מרן הביא בדיוק את הדוגמה הזאת. מה שאתה שואל בקוף י' ג' מרן הביא. שאם ישראל בא שם על האש אוכל, יותר מזה, מרן הביא הפוך גם. ישראל שם על האוכל אש, והאש הזו קפתה. ועדיין לא הגיע למאכל בן דרוסאי, ובא הגוי והדליק את זה, נאסר. על אחר זה צריך לבדות שהאש היהודי הדליק, זה היה רצוף. עכשיו יש דין שגירת התנור, פה יש חילוק גדול בין האשכנזים לספרדים. אזכיר לכם דין של שגירת התנור. הרן הביא שנהגו להתיר בשגירת התנור, אבל רק לגבי אפייה. כך כתב הרן, ומרן הביא אותו באותו סימן. מה פירוש שגירת התנור? שגירת התנור שהיהודי הדליק את האש, או אפילו השליך לאש כסם. זה ידוע בכל הפוסקים, תראה, הרב חידה מביא לפניו בית דוד, השולחן גבוה ועוד. מה היו עושים היהודים? היו הולכים בסוק, הרבנים, בבוקר לפני התפילה, עוברים ליד המאפיות, איפה שיש פורון, שם עובד הגוי. בדרך כלל גויים היו עובדים מפעילים, זה תנור של יהודי, אבל גוי מדליק את האש. אז מה היו עושים החכמים? היה להם גפרורים או קסמים ביד, זורק קסם לתוך האש. וזה מתיר מעכשיו כל לחם שייכנס לתוך התנור. מה זה עשה? לא זה התיר. כי הגמרא אומרת, כל שהיהודי הוסיף באש אפילו משהו, התיר אותה. אז לכן מועילה, זה נקרא שגירת התנור. להוסיף אש או בגובה של החום, או בגובה של הדלק. אז היהודי, ככה היו עושים כדי להציל את כל העם ממכשול, כי הרבה היו הגויים, היו כבר בשעה שלוש, ארבע, מתחילים לאפות, ויש אנשים היו משקיעים מקום, רוצים לחם טרי, היו באים לקחת, אז היו עושים החכמים, הם בעצמם או שליחיהם, שולחים אותם סבב בכל התנורים שיש מסביב, תשליחו לשם קסמים, כדי שלא ייכשלו באיסור. אבל הרן אומר, לא, היא לא שגירת התנור, אלא באפייה, אבל בבישול זה לא מועיל. זאת אומרת, זה ששם הגוי את הסיר על האש, ויבוא יהודי ידליק את האש, לא מועיל. צריך שהיהודי ישים את הסיר על האש. אותו דבר למשל, כדורי פלאפל. הוא בא לעשות פלאפל, כל כדור וכדור צריך שהיהודי ישים אותו. מותר שהגוי יהפוך אותו. למה? מה דין בהפיכת האוכל? האמת מרן גם לזה נדרש. שמו בשר על האש. בשר הזה צריך להפוך אותו. למה? צד אחד נעשה, צד השני לא נעשה. זה אם הגוי הפך, לא מועיל. למה? כי אי אפשר היה לאכול את הבשר אם הוא לא היה הופך את זה. אבל בדבר שזה למשל תיגון בשמן עמוק, תיגון בשמן עמוק זה נעשה, זה רק קצת יותר יפה, קצת יותר מתוקן, שהוא מגלגל את זה, שכולם יקבלו אותו צבע. אבל להתבשל זה מתבשל. אותו הדבר צ'יפסים. הכניס היהודי את הצ'יפסים לתוך הסיר, והגוי רק שיחק שם והוציא את זה. זה מותר. אבל אם זה באמת איזה חביתות או איזה דברים שזה לא נעשה, רק צד אחד נעשה, והצד השני לא התבשל עדיין, זה אני חייב להפוך אותו, כמו בדגים, בדגים זה ככה. דג לא בשמן עמוק, חצי שמן, היה צריך להפוך אותו. למה? הצד הזה נעשה, הצד הזה אתה רואה אותו, הוא לא מבושל עדיין. דג כזה לא מגישים לשולחן. ובא הגוי והפך אותו, עשר אותו. אבל אם הדג היה תוגן בשמן עמוק והגוי רק שיחק בזה, הדג שוחה שם בתוך השמן, אין בעיה. בזה אין בעיה. אז נמצא שזה, אני חוזר לדין שגירת התנור, דעת הרן, כך כתב הרשב"א עליו השלום. הרשב"א כותב ששגירת התנור זה רק באפייה, ולא בבישול. אותו הדבר דעת רבנו יונה, וכך כתב הריב"א, שהנה יש לנו ארבעה עמודי הוראה, שכתבו שאסור. אבל הרמה בשולחן ערוך חלק על מרן וכתב שמועיל שגירת התנור גם לגבי בישול. והביא את דעת המורדכי. זה פלא פלאים. דעה יחידה כמעט של המורדכי, אולי הסכים איתו עוד איזה אחד מהראשונים, ועל זה סומכים האשכנזים. נפקא מינה עכשיו לנו הספרדים, אסור ללכת למסעדות, ואסור ללכת לבתי אוכל, ולא לפלאפלים, ולא לפיצות, כיוון ששם הגוי מכניס את הפיצה לתוך האש, וזה לא מועיל לנו הספרדים. והאשכנזים זה מועיל, כיוון שהיהודי הדליק את האש. או היה מספיק שגירת התנור. או היום יש גם התחכמות אחרת, שהיא מועילה הלכתית. למשל בוא נגיד הקונדיטוריה, או הפיצה, מתחילה לעבוד בשעה חמש, אז יש לו שנה שעון, שעון שבת, שבארבע וחצי הוא מפעיל את התנור. אז זה מותר. לניהיל האשכנזים. אבל לנו לא. או לקונדיטוריה, למשל, לעוגות, או למיני מאפה, לנו זה מותר. למשל, אנחנו היהודים היום, איך על מה אנחנו סומכים שאוכלים את הלחמים שיש באנג'ל ובברמן, כולם? איך אנחנו אוכלים את זה? אני ביררתי את זה. יש שם השעון שבת מפעיל את התנור בשעה ארבע בבוקר. בארבע וחצי בא הגוי, מכניס את כל הלחמים בתוך האש. אז הצעון כבר הודלק על ידי התנור הודלק על ידי השעון, זה מותר. אבל אם זה נכבה והגוי יפעיל אותו, זה אסור. אני לא מדבר כעת על הפרשת חלה. הפרשת חלה, תדעו, תפרישו בעצמכם. כל הלחם היום. זה בעיה גדולה יש לנו עם הפרשת חלה. הוא אדם יעשה תנאי, יאמר, כל הפירורים שעתידים ללכת לאיבוד, הרי הם חלה תרומה כפי שצוותה התורה וכפי שתקנו לנו חכמים. מי שלא נזהר בבישולי גויים, זה עובר על איסור דרבנן, עליו כתוב ברמינן, פורס גדר ישכן ונחש. כן, כן, דרבנן, כן, כן, ודאי. מה היום רוב הבישולים? בטח. ודאי שזה אש גמור. מותר להדליק חשמל בשבת? חברת חשמל, חברת זה של פייד ואבו מאזן נחרב ביתם. כן. מה שמם? מה בחוץ לארץ? לא הבנתי, הנה עכשיו אני מגיע לחוץ לארץ. מה השאלה בחוץ לארץ? אין מאפייה. נו, מה אתה? את זה השאלה שלך? יפה, זו השאלה שלך. מרן הביא את הדין הזה לגבי מקום שאין בו או ערב שבת, ואדם רוצה לקנות לחם לשבת ואין לו אפשרות. עכשיו לא מדבר על הכשרות. אתה יודע שבחוץ לארץ יש בעיה חמורה מאוד עם הכשרות של הלחם, כי כל הלחם שהגויים אופים הם מערבים בזה שומן מן החי. כל הלחם, הבגט הצרפתי זה ידוע, יש שומן חזיר מצופה עליו מלמעלה. הכל. יש כאלה שמים ביצים ויש שמים כל מיני דברים, אבל שומן יש שם. נוסף לכל זה יש בעיה עם ניפוי הקמח, מלא תולעים יש. אני אתמול ביקרתי באיזה מקום, מפעל, ואפילו הצינור שמעביר את הקמח, אם לא מחליפים אותו, הצינור הזה עצמו מלא, מלא תולעים. יש איזה צינור כזה שהולך, הוא מתקפל. צינור מתכבד, הצינור הזה עשינו אתמול קובות וסיגרים בהשגחה שלנו, אז הלכתי לראות, היה שם הכל, הנפס, החליפו קמח, החליפו הכל, הצינור, פירקנו אותו, מצאנו שם תולעים. במקום החליף את הצינור. זאת אומרת, היום יש בעיה חמורה מאוד של תולעים בכל המקומות האלה, איפה שיש קמח. הקמח עומד שבוע, מתחיל להיות תולעים. אין דבר כזה בלי תולעים. אז כך שבחוץ לארץ יש בעיה של התולעים, יש בעיה גם של הקשרות של זה, זה כבר באמת בעיה. נשאר השאלה שלגבי אפייה. אמנם זה הסימן הבא בקוף י' ד', אבל שאלתם, אז אני צריך לענות לכם. יש חילוק בהלכה, וזה דברי הגמרא שהזכרנו כעת, דברי המשנה, מסכת עבודה זרה, דף ל"ה, שהדברים שאסרו חכמים, אסרו בישולי גויים שלקות, אסרו גם פת של גויים. מה זה פת של גויים שהם אסרו? פת של בעל הבית. פת של בעל הבית, זאת אומרת, אדם, גוי, אופה אצלו בבית, או אופה באופן פרטי, לא בשביל מסחר, אסרו על זה. זה איסור של חתנות. במרן אומר שיש הרבה שמחמירים גם פת סתם של גויים, פת פלטר. יש פת, זאת אומרת, הוא אופה בשביל כולם. אז שם אין חתנות. למה יש 2,000 איש קונים ממנו? מה, הוא התחתן עם 2,000 איש? מה שאסרו חכמים, אסרו הוא אחד מול אחד. אבל לא באחד שמוכר ל-2,000, 3,000 איש או ל-20,000 איש. אז בזה יש מחמירים. ומרן כתב שבעשרת ימי תשובה, גם מי שאוכל כן לחם כזה, יזהר בעשרת ימי תשובה לא לאכול לחם של גויים. שמע דין בחוץ לארץ, אם היה 3 ימים, 72 שעות בלי לחם, התירו לו, ואין לו מה לאכול, התירו לו לאכול את הלחם הזה של הגויים. אבל בתנאי שאין בו חלילה איסור. וכן, אם היה בערב שבת, שהגיע בערב שבת, כך כותב הגאון חידה בברכי יוסף, שהגיע ערב שבת והוא אין לו מה לעשות לחם לשבת, התירו לו לקחת את הלחם הזה. הגוי מכניס לתנור, אם התנור הודלק על ידי ישראל, או ישראל בא, חיבה והדליק, מותר הכל. מאותו רגע והלאה הכל מותר. מה לא טוב לספרדים? אתה, מה אני אעשה לך? עוד פעם, גם מה שאני מדבר עכשיו אתה לא שומע. לא רק מה שאחרים מדברים. אני אמרתי שבאפייה, אמרתי את מרן, מרן התיר את זה באפייה. הבאתי לך 4 ראשונים. רן, רשבה, הריבש, ומי עוד היה שם? לא, המורדכי חלק. המורדכי חלק. היה רן ורשבה, הריבה ורבנו יונה. כולם אמרו שמועיל שהיהודי ידליק את האש לגבי אפייה, אבל לגבי בישול לא. מה נקרא אפייה? הוא עדין בורקס, הוא עדין כל שאר הדברים שמכניסים לתנור. אבל דברים שמכניסים לסיר, כמו יטריות וכדומה, זה בישולי גויים נטו, כך מרן כותב שם. שעריה, אתה יודע מה שעריה? יטריות, זה כמו שערות. אז קראו לזה שעריה. ואליטרית, זה יטריות, אלה דינם דין בישול. כי משתים את זה לסיר, קוגל. אם הגוי עשה קוגל, אסור לאכול את זה. הבינו אותה? עוד רוצה שנחזור שנית. מה? לא שומע, פיצה. פיצה זה בישול. פיצה, פיצה, פיצה. אתה שואל, יפה. זה לכאורה, רגע. יש דין של בשר ויש דין של פיצה, רק שלא נטעה בזה. בפיצה, כיוון שאת הגבינה אפשר לאכול כמו שהיא. והבצק זה דין של אפייה. אז כאן כשהיהודי ידליק יהיה מותר. אבל איפה שיש בישול, אסור. בישול, מה זה בישול? יש פיצה בשרית. הרי זה, מאיפה העתיקו את זה? זה נקרא לחם בעג'ין. כך מובא בכל הפוסקים הראשונים, לפני 100 ו-200 שנה. היום עושים פיצה, אותו פיצה של היום, לוקחים פירורי בשר, משליחים על הפיתה, ושמים לו גם תבלינים, וזה מכניסים לתנור. וזה באמת, אם גוי עשה את זה, זה אסור. למה? זה בישול. הבשר הזה אי אפשר לאכול אותו ככה. הוא לא מבושל, עכשיו הוא יוצא מבושל. זה דין בישול. אבל בגבינה, מותר. לגבי, לא שמעתי, דג? כן. מה זה כמו תיאור? אבל אם תיקח את הדג, תמאס אותו, לא אפשר לאכול אותו, לא מבושל. זה רק חתולים של דרום תל אביב יאכלו, אפילו צפון תל אביב לא יאכלו. אז זה לא מבושל, זה לא בגלל שלא נשתנה. במים, הטעם שלהם לא נשתנה, זה פירוש, זה מה שהגמרא אומרת. אוכל בכסף, איפה למדנו את זה מהפסוק? אוכל בכסף תשבירני ואכלתי. וגם מים בכסף תן לי ושתיתי. כמו מים, אוכל דומיה דמים, כך אומר הרחמה בר חנינה. מה מים שלא נשתנה בריאתם? אף אוכל שלא נשתנה בריאתו. אבל אוכל שנשתנה בריאתו, שזה דג לא מבושל, ועכשיו זה נהיה דג מבושל, אסור. כן. כן. מה יש שם? אז אני אגלה לך שתדע שפיתות של ערבים אסור לאכול. אמר לי את זה ערבי פעם, שבתוך הפיתות הם שמים חלב, כדי שזה יצוס ויקבל נפיחות וטעם גם כן. אז כמה איסורים יש פה? יש גם, תדעו, בורקסים, לפעמים עם השגחה, תפסו כמה פעמים, בורקס פרווה של תפוחי האדמה, התברר שבעל המפעל הכניס חלב בתוך הבצק של הבורקס. וזה אנשים אוכלים את זה עם בשר, אז תראה איזה בעיות יש. לכן צריך לשים לב. אז בוודאי שצריך להיזהר בשל הערבים ושל גויים, ודאי צריך להיזהר בזה. חומוס שמנקים, מנגבים, שמורחים אותו, אני לא יודע מה השאלה, מה הם שמים שם בתוך החומוס. ברוך הבא כבוד הרב, הרי מוסיפים לו מדחי, טחינה, קוראים לו מדמס. מוסיפים לו כמה דברים. עכשיו לגבי ביצה, תדעו, לגבי ביצה יש מחלוקת. הגמרא במסכת עבודה זרה שאלה, מה דין ביצה ששלק אותה הגוי? עשה לך ביצה רכה או ביצה קשה, מותר לאכול או אסור לאכול? מחלוקת בגמרא. חזקיה ובר כפרה מתירים, רבי יוחנן אסר, נפסקה הלכה כמו רבי יוחנן, שביצה שבישל אותה גוי אפילו לא נשתנה. למה? מה הטעם? כיוון שאין דרך לגמוע ביצה חיה. ככה זה המסקנה, כך כתב הרמב״ם. כיוון שאדם לא לוקח ביצה ושותה אותה, זה רחוק, אחד מאלף עושה כך, אבל רוב העולם מבשלים אותה, לכן צריך להיזהר. עכשיו יותר מזה, מרן הביא עוד דין, זה נפקא מינה הלכות יום העצמאות. יש דיני נפנוף, נכון? אז אני מצאתי בשולחן ערוך דיני נפנוף. תשמע מה מרן אומר. אומר, הישראל שם בשר על האש, אבל הגחלים לא יכולים לבשל את הבשר. נו, תזוז שם, אתה מפריע. הלו? אז בא גוי ונפנף, וכתוצאה מהנפנוף, הגחלים בערו יותר ובשלו את הבשר, הבשר הזה אסור. תראה כמה זה חמור. זה מרן הביא את הדוגמה הזאת בשולחן ערוך. אומר לכן, או אותו דבר, גוי בישל בן דרוסאי, ובא ישראל ואחרי זה נפנף, הגוי שם את זה על הגחלים. וזה לא הספיק להיות, זה הספיק להיות כמאכל בן דרוסאי. בא ישראל ונפנף, גם כן זה אסור. אומר לכן, צריך להיזהר לא לתת ליהודי, לגוי, בכלל לגוע ולהיכנס לתוך המעשה הזה בכלל, שלא יהיה זה. עכשיו לגבי, מה? עכשיו לגבי, כן, מה פלאפל? אז פלאפל, השאלה אם זה עולה על שולחן מלכים זה אסור. לא, השאלה אם זה עולה על שולחן מלכים. זאת אומרת, הרמב״ם מגדיר שאם אתה מזמין את חברך לארוחה כזאת. הרי על אפונים, הוא אמר, אין אדם מזמין את חברו על אפונים או על טורנוס. מזמין אותו על איזה משהו. אז פלאפל יכול להיות שכן, אני לא יודע, היום כן מזמינים. אמנם בארוחות חגיגיות לא יביאו פלאפל, או בקינג דיוויד לא ישימו פלאפל, אבל בכל זאת יש מקום להחמיר בזה, להיזהר שלא ייכנס לזה. מרן כתב, עירב דבר הנאכל כמו שהוא חי, עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי. וזה בישל גוי וזה בישל גוי. מה דינו? הולכים אחר הרוב. אם הרוב דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, כל התפשיל נאסר. ולכן ניזהר. ושם אמר הנביא, שהביא ירקות תוספות לבשר, אפילו שהבשר לא העיקר, אבל כיוון שהירקות האלה קיבלו כעת טעם של בשר, ומי שהכניס אותם לסיר, זה היה גוי, הרי זה נאסר. אומר מרן, אבל צריך להכשיר את הכלים, אבל בכלי חרס, אף על פי שבעלמא אנחנו אסרנו אותם, כאן אפשר להקל. כיוון שהעיקר איסורם מדרבנן, יהיה מותר ושלום על ישראל, והשם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, צקו לחיים טובים. ברוכים תהיו הרב.